זבחים דף פ"ג, מתחילים בעזרת השם, בנקודתיים למעלה. למה אתה אומר שעשיתי משהו לא בסדר? סך הכל קיימתי מצווה מאוד גדולה. לפעמים, כשבאים להוכיח בן אדם על איזה עבירה שהוא עשה, אז יש אחד שאומר, בסדר, נכון, לא הייתי בסדר, אני חוזר בתשובה. אדם כזה מאוד קל להחזיר אותו בתשובה. אבל כשאדם עושה דברים והוא בטוח, הנה אני בסדר, מה אתה רוצה? זה עוד מצווה מה שעשיתי, ובאמת זה עבירה. אדם כשהוא משוכנע שהעבירות שהוא עושה זה מצווה, מאוד קשה להחזיר אותו בתשובה. אומר החתם סופר, לפי זה לפרש את הפסוק שנדבר עליו בעזרת השם, במהלך השיעור, בפרשת צו, הפסוק אומר, וכל חטאת אשר יובא מדמה אלו אל מועד. כשיש חטא, חטאת, הפירוש הפשוט כמובן של הפסוק, וכל דם של קורבן חטאת שאמורים לעזות אותו במזבח החיצון, אבל במקום לעזות את הדם על המזבח החיצון הביאו את הדם לתוך אוהל מועד לכפר בקודש, אומר הפסוק, לא תאכל באש תשרף, דהיינו שכל הקורבן נפסל, כי הכניסו את הדם של הקורבן בתוך ההיכל. אומר החתם סופר לבאר את הפסוק הזה על דרך המוסר, אז הוא אומר, אם אדם עושה חטאת, הוא יכול לחזור בתשובה. אבל וכל חטאת אשר יובא מדמה אלו אל מועד, אדם שחושב שהחטא שלו זה דווקא הדבר שהוא מצווה, אפשר להביא אותו אלו אל מועד, זה דבר שראוי לעלות על שולחן מלכים. אומר החתם סופר, באש תשרף. אדם כזה אין לו סיכוי לחזור בתשובה. כזה חטא אין סיכוי לתקן אותו. למעשה, אנחנו הבאנו את הפסוק, הפסוק מדבר לגבי דם שהכניסו אותו לתוך אוהל מועד, לא ביתר, כי הדם הזה אמורים לעזות ממנו על המזבח החיצון, הכניסו אותו לתוך אוהל מועד, זה פוסל את הקורבן. אבל הפסוק מוסיף מילה אחת, לחפר. למעשה יש במשנה שני דעות. דעה אחת זה דעתו של רבי אליעזר, הוא אומר, עצם זה שבן אדם בא ולקח דם של קורבן חיצון שאמורים לעזות ממנו על המזבח החיצון, והוא הכניס את הדם על מנת לעזות ממנו בהיכל, אפילו אם הוא בסופו של דבר לא יזה, כבר הקורבן פסול. לעומת זאת, רבי שמעון סובר, שעצם זה שהאדם הכניס את הדם לתוך ההיכל, עדיין זה לא פוסל את הקורבן. מתי הקורבן יהיה פסול? כשבן אדם באמת איזה מאדם בתוך ההיכל. אומרת הגמרא עכשיו לבאר את הדעות של שתי התנאים האלה. למד במשנה נכנס לחפר, מביא הגמרא ברייתא. תניא רבי אליעזר אומר, נאמר כאן לחפר בקודש לגבי דם של קורבן חיצוני שהכניסו אותו לתוך ההיכל. ונאמר להלן, כשהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אומר הפסוק, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. הכהן גדול כשהוא נכנס לתוך קודש הקודשים, ההיכל אמור להיות ריק מכהנים. אז כמו ששם, הפסוק אומר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, זה הכוונה היא, כשהכהן רק בא לכפר, אבל הוא עדיין לא כיפר. רק, כשהכהן רק נכנס לקודש הקודשים, לפני שהוא בכלל עשה שם העבודה, כבר אסור ל... אף אחד להיות בתוך ההיכל. אז רואים שכשכתוב כאן לכפר, הכוונה לפני שהוא כיפר עדיין. אז אותו דבר, מה להלן בשלו כיפר, שהוא עדיין, לפני הכפרה הוא עדיין לא כיפר, אף כאן בשלו כיפר. זה הראיה של רבי אליעזר, שכשמכניסים דם להיכל על מנת לכפר, גם אם עדיין לא יזה בכלל מהדם הזה בתוך ההיכל, כבר הקורבן פסול. רבי שמעון אומר, נאמר כאן לכפר, ונאמר לאלן, ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת, אשר הובא את דמם לכפר, זה מדובר לגבי הפרים והשעירים הנשרפים. שהפסוק אומר, שהביאו את דמם של הפרים והשעירים הנשרפים לכפר. שם כבר מדובר שבאים לשרוף את הבשר של הפרים והשעירים, שהדין הוא שאחרי שגומרים לעשות איתם את העבודה, הם הולכים לשריפה. אז כשהפסוק מדבר ואומר שמה לכפר, הכוונה היא כבר שסיימו את הזעות הדם של אותם פרים וסעירים הנשרפים. אז כמו ששם בפרים הנשרפים לכפר הכוונה אחרי הכפרה, ככה גם לגבי דם שנכנס לתוך ההיכל, דם של קורבן חיצון, עצם זה שהוא נכנס, אפילו אם עדיין לא כיפרו מהדם, זה כבר פוסל. מה להלן בשכיפר, כי הרי כששורפים את הפרים או את הסעירים, זה מדובר אחרי שכבר ריזו מהדם שלהם, מדובר אחר כפרה, כשכיפר, אף כאן לגבי כשמכניסים דם של קורבן שצריך לעזות ממנו על המזבח החיצון, הכניסו אותו לתוך ההיכל, מדובר כשכבר כיפר. ואז זה נפסל. שואלת הגמרא, במאי כמיפלגי, מה באמת המחלוקת למעשה, במה באמת נחלקו רבי אליעזר ורבי שמעון? מר סבא, למה, הרי למעשה יש שתי פסוקים. בפסוק אחד כתוב שכיפר הכוונה, עצם זה שהוא נכנס לכפר, זה לגבי הכהן גדול כשהוא נכנס לקודש הקודשים, כבר עצם זה שהוא נכנס לכפר, עדיין הוא לא התחיל אפילו, כבר הפסוק קורא לזה לכפר וכולם צריכים לצאת החוצה. ויש פסוק אחר שאומר לכפר, הכוונה, כשכבר סיימו את הכפרה. אז למה רבי אליעזר בחר ללמוד מהפסוק הראשון ורבי שמעון ללמוד מהפסוק השני? ומה באמת המחלוקת ביניהם? למה העדיפות ללמוד מהפסוק הזה ולא מהפסוק השני? אומרת הגמרא, מר סבר דנין חוץ מחוץ, אני מעדיף ללמוד לקורבנות שההזעה שלהם זה על המזבח החיצון מאותם אנשים שאמורים לצאת מחוץ להיכל, ששניהם נמצאים בסופו של דבר בחוץ. ומר סבר, כן, ואין דנין, ומה לא, אין דנין חוץ מפנים, מבפנים, אני מעדיף שלא לדון קורבנות שצריך לעזות מאדם שלהם על המזבח החיצון, מהפרים הנשרפים או הסעירים הנשרפים של יום הכיפורים, פר וסעיר של יום הכיפורים, שזה העבודה שלו היא מלכתחילה בתוך ההיכל. אז זה דבר של בפנים. אז למה באמת רבי שמעון כן לומד משם? ורבי שמעון, אומר סבר, דנין בהימה מבהימה, ואין דנין בהימה מאדם. כשאתה רוצה ללמוד לבהימת קורבן, של קורבן שמזים מאדם שלו על המזבח החיצון, הפסוק שמה אומר שמכניסים מאדם שלו לחפר בתוך ההיכל, זה פוסל את הקורבן, את הבהימה, ואתה שואל מה הכוונה לחפר, תלמד מבהימה אחרת שכתוב עליה לחפר, כי הרי אתה עוסק פה בבהימה של קורבן, אז תלמד מבהימה אחרת של קורבן. והבהימה האחרת של קורבן זה הפר והסעיר של יום הכיפורים, ושם כשכתוב לכפר הכוונה שכבר עשו את ההזעות של אדם, אז גם לגבי הקורבנות של החטאת שמזיעים מהדם שלהם בחוץ, אם לקחו מהדם והכניסו לתוך ההיכל, הכוונה לכפר שבאמת העזו מהדם הזה גם בתוך ההיכל, ורק אז זה נפסל. ככה מעדיף רבי שמעון ללמוד בהימה מבהימה, בהימה של קורבן שמזיעים על המזבח החיצון, מבהימה אחרת שמקריבים ומזיעים מהדם שלה בתוך ההיכל. ואין דנין בהמה מאדם, לעומת זאת הוא לא רוצה לדון בהמה מאדם, דהיינו לדון בהמה של קורבן שצריך לעזות ממנה למזבח החיצון מהאדם שצריך לצאת מההיכל, כי זה למעשה זה לא דומה. רבי יהודה אומר, שאם אדם הכניס את הדם, כהן שהכניס דם בשוגג לתוך ההיכל, אז זה כשר. אם זה במזיד רכה זה פסול. עכשיו הגמרא דנה בדעת רבי יהודה. שואלת הגמרא, המזיד פסול. זה ברור שרבי יהודה אומר שרק אם הכניסו את הדם בשוגג לתוך ההיכל, רק אז זה יהיה כשר. אבל אם הכניסו במזיד את הדם של חטאת חיצונה לתוך ההיכל, אז זה יהיה פסול. השאלה היא, רגע, הכניסו את הדם, האם איזו מהדם בתוך ההיכל? שזה יהיה כמו, ואז זה יהיה פסול כמו דעת רבי שמעון, או שמדובר עצם זה שהכניסו על מנת להזות, כבר זה יהיה פסול, ואז זה יהיה כמו דעת רבי אליעזר. שואלת הגמרא, בשכיפר כמו דעת רבי שמעון, או בשלא כיפר כמו דעת רבי אליעזר, מתי זה נפסל במזיד? אמר רבי ירמיה, ממשמע שנאמר ואת פר החטאת. כן, למעשה יש כאן תוספת של גרסה שיכולה מאוד לעזור. למעשה, מה אמר רבי ירמיה בא פה להגיד? אז התוספת פה בכתבי יד, תשמע, בוא ותשמע תשובה לשאלה שלך, דתניא, הברייתא אומרת דבר כזה. וזה מה שרבי ירמיה בא פה להביא ברייתא בשביל להוכיח מה באמת סובר רבי יהודה? האם כשבמזיד מכניסים דם לתוך ההיכל, דם של קורבנות חיצוניות, לתוך ההיכל, האם זה פסול כשהזו מהדם, או עצם זה שהכניסו על מנת להזות? אז הוא מביא ראיה מהברייתא הבאה. ממשמע שנאמר, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, דובר של יום הכיפורים, אשר הובא את דמם לכפר בקודש, הפסוק שמה מסיים ואומר, יוציא אל מחוץ למחנה, ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. אז הפסוק אומר שהפרים והשעירים הפנימיים, קורבנות פנימיים, הבשר שלהם נשרף מחוץ למחנה. דורשת הברייתא. בזה שכתוב, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, כמו שאמרנו, אשר הובא את דמם לכפר בקודש. מה תלמוד לומר? והשורף. אם ככה, מה חסר להגיד את הפסוק שכתוב שם, פסוק אחד אחר כך, והשורף אותם, יכבס בגדה ורחץ את בשרו במים, ואחר כן יבוא אל המחנה. מה חסר להגיד את הפסוק הזה? אומרת הגמרא, מה בעצם השאלה? זה משהו אחר לגמרי מה שהפסוק השני אומר. אומרת הגמרא, לגופי הצטריך, מה זאת אומרת? הפסוק הראשון מדבר, מה עושים עם הבהמה של הפרים והשעירים, של החטאות הפנימיות, שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל. בסופו של דבר, מה שנשאר מהבשר, שורפים מחוץ למחנה. הפסוק הבא מדבר על הכהן שעשה את העבודה, שהוא נטמע. אז מה פירוש, מה חסר להגיד את הפסוק השני? הפסוק השני מדבר על משהו אחר לגמרי, ודאי שהוא חסר. אלא, מה התלמוד לומר? חטאת פעם אחת, חטאת פעם שנייה. כתוב פעמיים את המילה חטאת. מה זה בא לרבות? לפי שלא למדנו אלא לפר ושעיר של יום הכיפורים שנשרפים מבית הדשן, שמתאמים בגדים. למדנו לגבי חטאות פנימיות, שהדין הוא שהבשר שלהם נשרף במקום שנקרא בית הדשן, באותו מקום ששופכים את האפר של המזבח החיצון. מקום מסוים שנקרא בית הדשן, מחוץ לירושלים. אנחנו יודעים שכל החטאות הפנימיות, כל איך שנקראים פרים ושעירים הנשרפים, החטאות הפנימיות, את כל אלה שורפים בבית הדשן. אבל לא כתוב שזה ששורף, הבגדים שלו נטמעים, אלא זה כתוב רק לגבי פרים לגבי פר ושעיר של יום הכיפורים, שהכהן ששורף את הפר של הכהן גדול, והכהן ששורף את השעיר להשם של יום הכיפורים, כשהוא שורף את זה מחוץ למחנה, הבגדים שלו נטמעים. זה למדנו רק לגבי הפר והשעיר של יום הכיפורים, שהבגדים נטמעים. אבל שאר נשרפים, יש עוד שלוש חטאות פנימיות ששורפים את הבשר שלהם מחוץ למחנה. מניין שגם מי ששורף את הבשר של אותם קורבנות נטמעים בגדיו. תלמוד לומר, יש כתוב פעמיים חטאת. חטאת חטאת, ריבה את כל החטאות הפנימיות, שמי ששורף את הבשר שלהם, בגדים שלו נטמעים, דברי רבי יהודה. בסדר, אז יש פה הלכה נוספת שאמר רבי יהודה, שהוא לומד למעשה ממה שכתוב, חטאת חטאת, ממה שכתוב חטאת פעם נוספת, שמרבים את כל סוגי החטאות הפנימיות, שהם מי ששורף מהבשר שלהם, מי ששורף את הבשר שלהם, הבגדים שלו נטמעים. טוב לזכור את הנקודה הזאת. רבי מאיר אומר, אינו צריך, לא צריך ללמוד מהמילה חטאת, הנוספת ששאר החטאות, מי ששורף את הבשר שלהם, מטמא בגדים. כי מאיפה לומדים את זה באמת לדעתו? הרי הוא אומר, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת. המילה לכפר מיותרת, שאין תלמוד לומר לכפר. ומה תלמוד לומר לכפר? המילה לכפר בא ללמד. לימד על כל המתכפרים, כל החטאות שבאים לכפר בפנים, שהשורפן מטמא בגדים. אז רבי מאיר לומד את זה מהמילה לכפר, את אותו לימוד, שכל החטאות הפנימיות, מי ששורף את הבשר שלהם, הבגדים שלו נטמעים. שאלת השאלה, למה באמת רבי יהודה לא למד את זה מהמילה לכפר, שכל החטאות, מי ששורף את הבשר שלהם, החטאות הפנימיות, הבגדים שלו נטמעים? למה הוא לומד את זה מהמילה חטאת? ורבי יהודה לכפר לא משמלי. מה הטעם? מה באמת הטעם של זה? מה מונח מאחורי הקלעים שרבי יהודה היה חייב למצוא לימוד חדש מהמילה חטאת כדי ללמד את זה? אומרת הגמרא, מה הייתה מה? לאו משום דבעיה ליה לגזרה שווה, כי הוא למד מהמילה לכפר גזרה שווה מה שלמד רבי שמעון, שדם נפסל רק ברגע שבאמת מזים מהדם שלו בתוך האחד, ולא עצם זה שהכניסו אותו על מנת לעזות. הוא לומד את זה לכפר לכפר, כמו שרבי שמעון למד מהגזירה שווה מפרים ושעירים הנשרפים, שם כתוב לכפר, ולמד מזה רבי שמעון שאותו דבר גם לגבי חטאת שמכניסים, חטאת חיצונה שמכניסים מדמה לכפר, הכוונה שבאמת עשו את ההזעות בפנים, כמו שלכפר שכתוב לגבי פר ושעיר, פרים ושעירים הנשרפים, ששם גם לכפר הכוונה שבאמת כבר הזו מהדם שלהם וכבר כיפרו מהדם שלהם. ואם כן, מכיוון שהמילה לכפר לפי דעת רבי יהודה כבר תפוסה ללימוד שלומדים לגבי גזרה שווה על חטאת חיצונה, שאם מכניסים את הדם שלה לתוך ההיכל, רק אם הזו מהדם בהיכל, רק אז אנחנו אומרים שהקורבן החיצון נפסל, אז לכן הוא חייב ללמוד את הדין שכל החטאות, מי ששורף את הבשר שלהם מטמא בגדים, ממילה מהמילה חטאת ולא מהמילה לכפר. אדרן הלך, בשעה טובה אנחנו סיימנו את הפרק השמיני כבר, שמסרת זבחים, לא יאומן כי יסופר, אדרן הלך, כל הזבחים שנתערבו. אומרים שיהודי אף פעם לא מסיים, תמיד צריך להמשיך, ילכו מחיל אל חיל. אנחנו נכנסים לפרק התשיעי, פרק התשיעי של מסכת זבחים. למעשה הפרק הבא, הפרק התשיעי, נקרא המזבח מקדש. כשמו כן הוא, המזבח מקדש. את מה הוא מקדש? הוא מקדש את הקורבנות שהעלו עליו. ברגע שהעלו עליו קורבן, אז הוא מקדש את הקורבן הזה. מה המזבח צריך לקדש את הקורבן? הרי קורבן שמעלים אותו למזבח, לפני כן כבר הקדישו אותו, כשהוא עולה למזבח הוא כבר מוקדש. אלא מדברים כאן על כאלה קורבנות שהיה אסור להעלות אותם על המזבח, אבל ברגע שהם כבר עלו, משאירים אותם על המזבח ולא ירדו. וזה הנושא הגדול של המושג שאנחנו כבר שמענו ממנו הרבה פעמים, אם עלו, לא ירדו. יש קודשים מסוימים שלא מעלים אותם לכתחילה למזבח, אבל אם כבר העלו אותם, משאירים אותם על המזבח. האמת שהפרק הזה לא מדבר רק על המזבח מקדש, אלא גם על הכבש מקדש, וגם על כלי שרת מקדש. יש שלוש דברים שמקדשים. המזבח, הכבש, הדרך שעולים דרכו למזבח, והכלי שרת, הכלים המקודשים של בית המקדש. נראה בעזרת השם במשך הפרק את הפרטים של העניין. אומרת המשנה הקדושה, המזבח מקדש, דיינו, ברגע שהעלו על המזבח קודשים, אפילו אם הקודשים היו פסולים, כמובן שמדברים פה על פסולים מסוימים, הופכים הפסולים האלה להיות, איך שקוראים לזה, לחמו של מזבח. כביכול המזבח קידש אותם, קיבל אותם, והם הפכו להיות חלק ממנו. המזבח מקדש, אבל רק את הראוי לו. רק כאלה קודשים שראויים למזבח, כאלה קודשים שאין להם שום קשר למזבח, המזבח לא מקדש אותם. על מה באמת המשנה באה למעט במילים האלה? באים למעט, הרי כשאדם מביא מגש עם סולת לבית המקדש, במילים אחרות, או במילה אחרת, יותר מדויק, כשהוא מביא מנחה, הרי לוקחים עם היד, מכניסים את שלושת האצבעות האמצעיות, וממלאים אותם. והשם של זה נקרא קמיצה. מה שיש בתוך היד מהמנחה, נקרא קומץ. את הקומץ הזה צריכים להכניס בתוך כלי שרת של בית המקדש. אם לא הכניסו אותו בתוך כלי שרת, והעלו אותו על המזבח, אותו המזבח לא מקדש. אומרת המשנה עכשיו שלוש דעות, את מי המזבח מקדש ואת מי לא. טוב, נראה, למעשה יש כאן את הדעה של רבי יהושע, הדעה של רבן גמליאל. בגמרא נראה בעזרת השם עוד שתי דעות. יש פה את הדעה של שתי דעות, יותר דיוק. אומרת המשנה, מה באמת המזבח מקדש ומה לא? לפי דעת רבי יהושע, רבי יהושע אומר, כל הראוי לאישים, כל דבר שראוי לאש, להישרף על האש של המערכה שנמצאת על המזבח, וזה בא למעט דם של קורבנות שמזים על המזבח ולא מעלים אותו על האש, ונסחים ששופכים, מנסחים כמו יין שמביאים ביחד עם הקורבן או בנפרד מהקורבן, כמו שנראה, ומנסחים אותו בנקב מיוחד שהיה על המזבח, שאותו לא מעלים על האש. אז שתי הדברים האלה, דם ונסחים, לפי דעת רבי יהושע, המזבח לא מקדש אותה. כל הראוי לאישים, לאש שעל המזבח, אם עלה לא ירד. גם אם הוא פסול, ברגע שאלו אותו על המזבח, משאירים אותו שם, שנאמר, לגבי זה שהמזבח מקדש, אומר הפסוק, צב את אהרון ואת בניו למור. תחילת פרשת צב. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. לומד רבי יהושע, היא העולה על מוקדה, זה בא להגיד דבר כזה. מה עולה שהיא ראויה לאישים? כמו שקורבן עולה. זה דבר שראוי לאש על גבי המזבח. אם עלתה, לא תרד. שזה כולם מסכימים, שקורבן עולה שעלה על המזבח, גם אם הוא פסול, לא מורידים אותו מעל גבי המזבח. אף כל שהוא ראוי לאישים, כל דבר שראוי להישרף על האש של המזבח, אם עלה, לא ירד. זה רבי יהושע. רבן גמליאל אומר, כל הראוי למזבח. לא לאישים, למזבח. כל דבר שראוי למזבח, גם דם, ראוי לעזות ממנו על המזבח. נסחים, ראוי לשפוך ממנו ולנסח ממנו על המזבח. אז גם אותם המזבח מקדש. שאם הם פסולים, אבל ברגע שהם עלו לא מורידים אותם. אם עלתה, אם עלה לא ירד. מה הוא בא למעט? את מה שפתחנו בתחילת המשנה, רק קומץ שלא יתקדש בכלי שרת, כמו שכבר ביארנו. שנאמר, היא העולה על מוקדה על המזבח. לומדים מזה על המזבח. מה עולה שהיא ראויה למזבח? אם עלתה לא תרד, אף כל דבר שראוי למזבח. לאו דווקא לאש של המערכה, אלא הוא ראוי לקבל, שעושים איתו איזה עבודה על המזבח, לא משנה מה, אם עלתה לא תרד. מה ההבדל בין רבן גמליאל לרבי יהושע? אין בין דברי רבן גמליאל לדברי רבי יהושע, אלא הדם והנסחים. דם של קורבן ונסחים, יין ומים שמנסחים על המזבח. שרבן גמליאל אומר, לא ירדו, כי לפי דעתו, כל מה שראוי למזבח אם עלה לא ירד, ודם ונסחים ראוי למזבח. ורבי יהושע אומר, ירדו, כי זה לא ראוי לאש של המזבח. רבי שמעון אומר, זה כנראה הדעה השלישית. הוא בא פה עם דעה מקורית. מה קורה? למעשה ככה, הדעה של רבי שמעון היא כזאת. כזה סוג זבח שהוא עיקרי, שהוא בא בפני עצמו, כמו קורבן עולה. בן אדם מביא קורבן עולה, זה עיקר. אם מביאים עם קורבן נסחים, יין, זה משהו שנספח, זה משהו שהוא תפל לקורבן, הוא לא העיקר. אז אם הוא פסול, אם עלה ירד. אבל העיקר הקורבן, אם עלה, לא ירד. מה קורה אם מביאים נסחים בפני עצמם? יש מושג שאדם יכול להתנדב, שהוא מביא בקבוק יין לבית המקדש, לניסוך. בסדר גמור. אדם יכול להביא נסחים גם בלי קורבן. אם הבאת הנסחים בפני עצמם, אם עלו על המזבח, לא ירדו. זאת אומרת, לפי דעת רבי שמעון, יש נסחים מסוימים שאם עלו, לא ירדו, כשהקדישו את הנסחים בפני עצמם. יש נסחים אחרים שאם עלו, ירדו, כשהקדישו את הנסחים ביחד עם הקורבן. וזה מה שאומר רבי שמעון, זה הכלל בדבריו. ועכשיו הוא בא עם הפרטים. הזבח כשר ונסחים פסולים. בין אם הזבח, הקורבן כשר והנסח שבא איתו הוא פסול. הנסחים כשרים והזבח פסול. ובין אם הנסחים נשארו כשרים ורק הקורבן נפסל. ובין אם גם הקורבן וגם הזבח נפסל, אפילו זה וזה פסולים. הזבח שהוא עיקר הקורבן, אם עלה, לא ירד. והנסחים שהם לא עיקר הקורבן, אם עלו, ירדו. למה? כי הם התפל, הם לא העיקר. אומרת הגמרא, למעשה למדנו בתחילת הפרק, המזבח מקדש את הראוי לו. דורשת הגמרא, ראוי לו אין, שאין ראוי לו, לא. מה שלא ראוי למזבח, המזבח לא מקדש אותו. מה זה בא למיעוטי? למיעוטי מהי? מה באמת? המשנה פותחת, זה עדיין אין מחלוקת. המזבח מקדש את הראוי לו. כולם מודים בזה. מה לכל הדעות באמת ראוי לו ומה לא ראוי למזבח? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, למיעוטי קמצים שלא קידשו בכלי. כולם מודים שקומץ שהכהן לוקח מלוא קומצו, מלוא שלושת האצבעות שבכף ידו הימנית מהמנחה, הקומץ הזה, אם לא יכניס אותו לתוך כלי שרת, לקדש אותו בכלי שרת, ולתת לקומץ שיהיה לו קדושת גוף, דהיינו קדושה שכמו קורבן. אז אם עלה על המזבח, אם לא קידשו אותו בתוך כלי שרת, ירד. וזה כולם מודים. אומרת הגמרא, מתקיף לרבינה, מה ישנה קמצים מדאולה? דאמר אולה, מה שונה קמצים שלא שם אותם מתוך כלי שרת מהדין של אולה? מה אמר אולה? דאמר אולה, אימורי קודשים קלים. אימורים של קורבנות קודשים קלים, כמו שלמים, כמו תודה, כמו פסח, בחור, כל הקודשים קלים, שרק את האימורים מעלים על המזבח. האימורים כאלה שאהלן על המזבח לפני זריקת הדם. התהליך הנכון זה קודם כל שוחטים את הקורבן, מקבלים את הדם, זורקים אותו על המזבח, ואחר כך מקטירים את האימורים על המזבח. הוא קודם העלה את האימורים על המזבח, ואחר כך הוא רוצה לעזות את הדם. האימורים, אם עדיין לא זרקו את הדם של הקורבן שמהם הם הגיעו, הם לא עובררו. מה הכוונה עובררו? הם לא נהיו ברורים למזבח. הם עדיין לא שייכים לאש של המזבח. עד מתי? עד שיזרקו קודם את הדם של הקורבן שממנו הם באו, אז הם עובררו למזבח. אם כן, כשמדובר כאן על אימורים שעלו לפני זריקת הדם, זה מאוד דומה לקומץ שלא התקדש בתוך כלי שרת, ולכן הוא עדיין לא עוברר למזבח. אז אם כן, אולה, אם הוא היה מדמה את עצמו לדין שלנו, היה צריך להגיד שאימורים שעלו על המזבח לפני זריקת הדם ירדו, כי הרי הם לא עובררו למזבח, אבל לגודל ההפתעה הוא לא אומר ככה. שואת השאלה, מה ישנה מדאולה דאמר אולה, אימורי קודשים קלים שאלן לפני זריקת דמן, לא ירדו? לא ירדו. למה? נעשו לחמו של מזבח. אבל הם הרי לא עובררו לגבי המזבח. האימורים האלה, כי עדיין לא היה זריקת הדם. חסר כאן איזשהו תהליך מסוים שעוד לא עשו אותו. אז איך אם עלו על המזבח לא ירדו? מתרצת הגמרא, יש הבדל גדול בין האימורים לבין הקמצים. בין החלק של הקורבן, קודשים קלים שעלה על המזבח, לבין הקומץ של המנחה שלא הכניסו אותו בתוך כלי שרת. מה ההבדל? האימורים האלה, מה שהוא צריך לעשות בהם כדי שהם יהיו מוכנים למזבח? בהם עצמם. לא. הקורבן שממנו הם באו, הוא עדיין לא סיים את התהליך שלו. עדיין צריך לעזות מדמו על המזבח. אבל האימורים עצמם, הסתיים איתם התהליך. הם מוכנים לעלות על גבי המזבח. לכן אם עלו לא ירדו. אבל לגבי קמצים זה שונה. אם הקמצים עצמם, כל זמן שלא הכניסו אותם בתוך כלי לקדש אותם בקדושת גוף, הם עדיין לא הסתיים התהליך שלהם. אז לכן אם העלו אותם ירדו. וזה מה שמבארת הגמרא. אנך, האימורים של קודשים קלים, לא מחסרו מעשה בגופיו. בגוף האימורים לא חסר שום מעשה בשביל שהם יהיו מבוררים למזבח. אבל הני, קמצים שלא התקדשו בתוך כלי שרת, מחסרו מעשה בגופה, או חסר עדיין איזשהו מעשה בגופה. עכשיו אנחנו עוברים לשתי הדעות. עד עכשיו דיברנו על מה שכולם מודים. כולם מודים שקומץ שלא התקדש בתוך כלי שרת, המזבח לא מקדש אותו. אפשר להוריד אותו מגבי המזבח. עכשיו עוברים לדברים שהם שנויים במחלוקת. על מה? על דם ונסחים. האם הם, אם עלו, ירדו כשהם פסולים, או שאם עלו, לא ירדו. רבי יהושע אומר, כל הראוי לאישים, אם עלה לא ירד. האדם והנסחים לא ראויים לאש שעל גבי המזבח, אלא את הדם זורקים על הקיר של המזבח, ואת הנסחים שופכים בנקב מיוחד שהיה על המזבח. אז הם לא על האש. לכן אם עלו, ירדו לפי דעתו. מה המקור של רבי יהושע? אומרת הגמרא, המקור שלו מובא במשנה, שכתוב לאישים. כתוב שמה, במשנה למדנו את הפסוק, היא העולה על מוקדה. לומדים מהמילה עולה, כמו שהעולה היא ראויה לאש, קורבן עולה. מקטירים אותו על האש שעל המערכה של המזבח. ככה גם כל הראוי לאישים, אם עלה לא ירד. אבל דבר כמו דם ונסחים, אם עלה ירד. שואלת הגמרא, נו, באמת טענה טובה. ורבן גמליאל נמי, שהוא סובר שכל דבר שראוי למזבח, רבן גמליאל סובר שכל דבר שראוי למזבח, המזבח מקדש אותו ואם עלה לא ירד. הרי לפי דעתו נמי, אכתיב, עולה על מוקדה. מוקדה הכוונה דבר שראוי לאישים. עולה שראויה למוקד של המזבח. אז מה הוא יעשה מהפסוק, מהמילה הזאת? מתרצת הגמרא, ההוא להדורי פוקעין ודעתה. שמעתם? להדורי פוקעין. מה זה פוקעין? על המזבח היו מקטירים את האיברים של הקורבן עולה, את האימורים של כל הקורבנות. עכשיו, זה היה כמויות אדירות של איברים, אימורים. כל הלילה היו מקטירים אותם. האש של המערכה הייתה כמו אריה. ככה גמרא אומרת מסכת יומא כ"א. האש הייתה כל כך חזקה, שלפעמים מהעוצמה של האש, איברים היו פשוט קופצים מהמזבח החוצה על הרצפה של העזרה. זה הכוונה פוקעין. איברים שקפצו מהאש של המערכה על הרצפה של העזרה. הכהנים לא איבדו אשתונות, ירדו למטה, אספו את האיברים האלה והעלו אותם בחזרה. יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה. יעלה לרצון. נו, מה זה קשור למילה מוקדה? אז ההסבר הוא כזה. זה בא לרבות להדורי פוקעין ודעתה. מוקדה של מי? מוקדה שלה. האימורים האלה, האיברים האלה שקפצו על המזבח, תחזיר אותם בבקשה למוקד שלה. תחזיר אותה למוקד שלה. מה הכוונה המוקד שלה? לאש שלה. צריך להחזיר אותם בחזרה לאש שלהם, את אותם פוקעין. זה מה שלומד, איך קראו לו? רבן גמליאל, מהמילה מוקדה. שואלת הגמרא ואידך. נו, ורבי יהושע, שהוא לומד מהמילה מוקדה, שדווקא דבר שראוי לאש של המזבח אם עלה לא ירד, מאיפה הוא ידע שצריך להחזיר פוקעין על גבי המזבח? אומרת הגמרא, ואידך להדורי פוקעין מנעלי, נפקלי מאשר תאכל האש, מאשר תאכל האש, ההמשך של הפסוק, את העולה. הם לומדים העולה מלשון העולה. מה זה הכוונה? את אשר תאכל האש, את העולה, האש אכלה את העולה וגרמה לו להיות על המזבח. הפסוק שם אומר ככה. אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. האש הפכה את מה שעולה למזבח, שהופך להיות על המזבח. אם הוא עלה פעם אחת, אחרי זה אם הוא פקע מעל גבי המזבח, צריך להחזיר אותו. טוב מאוד. אומרת הגמרא, נו, זה מצוין. אבל נשאלת השאלה, ואידך, מה ילמד רבן גמליאל מהמילה הזאת, עולה, עולה? מאשר תאכל האש את העולה. הרומי בא אליה, אומרת הגמרא, לעיקולי עולה אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר עיקולי קטורת. הוא לומד, אשר תאכל האש את העולה, אחד לך המשך של הפסוק, על המזבח, ושמו אצל המזבח. דווקא עם קורבנות שדומים לעולה, פקו מעל המזבח, צריך להחזיר אותם חזרה על המזבח. אבל כתורת, לא צריך להחזיר על המזבח. אם הקטירו כתורת על המזבח, ולפני שהם נגמרו להישרף, להיות אפר, הם פקו מעל גבי המזבח, לא צריך להחזיר אותם חזרה על גבי המזבח. למה? כי כתוב דווקא עולה, אותה צריך להחזיר על המזבח ושמו אצל המזבח ולא כתורת. נו ואידך, מאיפה הסבור את זה רבי רבן גמליאל? אומרת הגמרא, לאו ממילא שמאמינא דאיכולי, דאיכולי עולה מהדרינן. זה לומדים מהמשמעות של הפסוק, זה לא מייתור. המשמעות של הפסוק אומרת, אומר שדווקא עולה מחזירים ולא כתורת. אבל מהייתור של עולה הוא לומד שדווקא דברים שהם עולה, דווקא איברים שפקעו מעל גבי המזבח, שצריך להחזיר אותם חזרה אל המזבח. עכשיו עוברים לדעה השנייה, דעתו של רבן גמליאל. מה המקור שלו שכל הראוי למזבח, אם עלה לא ירד, והוא בא לרבות גם נסחים ודם. אומרת הגמרא, הוא למד את זה, הפסוק אומר, על מוקדה, על המזבח. כל דבר שראוי על המזבח, ויש המזבח תוקד בו, כל דבר שראוי על המזבח, אם עלה לא ירד. אומרת הגמרא, ורבי יהושע נמי הכתיב מזבח, אז למה הוא אומר שרק דבר שראוי לאש, אם עלה לא ירד? כל דבר שראוי למזבח, אם עלה לא ירד, כי הרי כתוב מזבח. מתרצת הגמרא, ההוא מבא אלי, מה שכתוב מזבח, בא בשביל להסביר את הטעם, למה קורבנות שעלו על המזבח, אם עלו לא ירדו. מה הטעם לזה? מייקה אמר רחמנה, כל העולה, כל הראוי למוקדה. מה באמת הסיבה שכל מה שראוי לאש של המזבח, אם עלו לא ירדו? הטעם לזה הוא כי מקדש מזבח, בגלל שהמזבח מקדש אותו באמת. זה מה שלומדים מהמילה מזבח. את הטעם, למה דברים שראויים לאש שעל גבי המזבח, אם עלו לא ירדו? בגלל המזבח, כי המזבח קידש אותם. אומרת הגמרא, ואידך, לפי דעת רבן גמליאל, מה הוא יענה על הלימוד של רבי יהושע? אומרת הגמרא, מזבח אחרין הכתיב, אתה צודק באמת, הטעם, למה מה שעלה למזבח, אם הוא ראוי למזבח לא ירד? זה בגלל שכתוב מזבח, בגלל שהוא ראוי למזבח. אבל כבר כתוב פעם נוספת את המילה מזבח, משם אנחנו לומדים שהטעם, למה אם עלה לא ירד, זה בגלל שהוא ראוי למזבח. ואידך, אחד, למה כתוב פעמיים מזבח? צריך את שתיהם. אחד, לאיך הדעתה לשעת הכושר? פסוק אחד זה למקרים שמדובר פה על פסולים שהם בהתחלה היו קשרים, אחר כך הם נפסלו, שהם ראויים, אם עלו, לא ירדו. רש"י מביא כאן דוגמאות, למשל, לן שעבר עליו הלילה, לפני שעבר עליו הלילה הוא היה כשר, ברגע שנפסל בלינה הוא נפסל. היה לו שעת הכושר, היה לו שעה שהוא היה כשר והוא נפסל. מה עוד? ויוצא, אחד שהיה בתוך העזרה ויצא מהעזרה. איברים של קורבן שיצאו מהעזרה נפסלים, אבל אם עלו על המזבח לא מורידים אותם. גם הם היה להם שעת הכושר לפני שהם יצאו. ותמה, קורבן שנטמא, לפני שהוא נטמא הוא היה לו שעת הכושר, אחר כך הוא נפסל, אז אם עלה לא ירד. זה מזבח אחד בא לרבות. מזבח השני בא לרבות, ואחד לאחד לא הייתה לשעת הכושר, לכאלה פסולים של קורבנות שאף פעם לא היו קשרים. רש"י מביא דוגמאות, למשל אם הוא נשחט במחשבה על מנת שיאכלו את הבשר שלו חוץ לזמנו, אחרי הזמן של אכילת, של אכילת הקורבן, או שהוא נשחט על מנת שיזרקו את הדם אחרי זמנו על המזבח. ומחשבת חוץ למקומו, שהוא נשחט על מנת שיאכלו אותו מחוץ למקומו, את הקורבן. שאז הקורבן אף פעם לא היה לו שעה שהוא היה כשר, כי מיד ששחטו אותו כבר נפסל, בכל זאת, אם הוא עלה למזבח לא ירד. וזה לומדים מהמזבח שכתוב פעם נוספת. למדנו במשנה את הדעה השלישית, דעתו של רבי שמעון. רבי שמעון סובר שקורבן שבא בתור עיקר למזבח, שזה העיקר של הקורבן, אז אם עלה לא ירד. אבל דבר שהוא תפל, כמו נסחים שבאים עם הקורבן, אם עלו ירדו. זה מה שלמדנו במשנה, רבי שמעון אומר, הזבח כשר וכולי, ככה הוא הסביר שאם הזבח כשר והנסחים פסולים, או שהנסחים כשרים והזבח כשר, או ששתיהם פסולים, הזבח שהוא העיקר, אם עלה לא ירד, והנסחים שהם התפל, אם עלו, כן ירדו. הביאה הגמרא את המקור של דעת רבי שמעון. תניא, רבי שמעון אומר, הפסוק אומר את המילה עולה, לומדים מהמילה עולה, שכתובה לגבי המזבח שמקדש, אז לומדים מזה ככה. מה עולה הבאה בגלל עצמה? אף כל הבאים בגלל עצמן. כמו עולה שבאה היא העיקר של הקורבן, היא באה בפני עצמה, ואם עלתה לא תרד, ככה כל הקורבנות, כל הדברים שמעלים על המזבח, בתור עיקר, בפני עצמם, אם עלו, לא ירדו. אז יצאו נסחים הבאים בגלל זבח. לעומת זאת, כשמביאים קורבן, ודרך אגב, מביאים איתם גם נסחים, מביאים איתו גם נסחים, זה לא בא בתור עיקר, אז אם עלו על המזבח והם פסולים, כן ירדו. עכשיו הגמרא מביאה עוד שתי דעות נוספים. לגבי איזה דבר אם עלה על המזבח ירד ואיזה לא. רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שנאמר כל הנוגע במזבח יקדש, שומע אני בין ראוי ובין שאין ראוי. הייתי חושב שכל דבר שעולה על המזבח יקדש. בין אם הדבר הזה ראוי ובין אם הוא לא ראוי למזבח. אכן, תלמוד לומר כבשים. פסוק אומר, וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, שניים ליום תמיד. לומדים מזה שדווקא הדבר שהוא דומה לכבשים, אם עלה לא ירד, מה לא? אומרת הגמרא, מה כבשים ראויים? אף כל ראוי. מה לא? תכף נראה. רבי עקיבא אומר, כתוב שמה עולה. בהמשך של הפסוק, כתוב שמה, עולה תמיד לדורותיכם, דווקא עולה אם עלתה לא תרד. מה עולה ראויה? אף כל ראויה. למעשה, מהי ביניי? מה ההבדל ביניהם? שתיהם אומרים, ראוי אם עלה לא ירד. לא ראוי אם עלה ירד. מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, איכא ביניי הוא, אמר עבדה ברעבה, עולת העוף פסולה איכא ביניי הוא. יש מעוף, אפשר להביא שתי קורבנות, אחד מהם זה קורבן עולה. עולת העוף שנפסלה, האם אם עלתה על המזבח תרד או לא, זה המחלוקת ביניהם. מר, מייטה לה מעולה, ואם כן, עולת העוף זה גם כן עולה, אז אם עלתה, לא תרד. ומר, מייטה לה מכבשים, אז אם ככה, עופות, הם לא דומים לכבשים, דווקא בהמה ולא עוף. אז אם עלתה, תרד עולת העוף. היא מפסולה כמובן. ולמאן דמייטלה מכבשים הכתיב עולה, שואלת הגמרא בסדר, אבל גם לפי הדעה שלומדת מכבשים, הרי כתוב עולה. אז אולי נגיד שגם עולת העוף אם עלתה לא תרד. אומרת הגמרא, היא כתיב כבשים ולא כתיב עולה. אם היה כתוב רק כבשים ולא היה כתוב עולה, אבא אמינה, כן, אבא אמינה, אם היה כתוב רק כבשים ולא היה כתוב עולה, אבא אמינה אפילו מחיים. הייתי חושב שגם אם העלו אותם מחיים, כבר הם נפסלו. אם הם העלו אותם מחיים, אם עלו לא ירדו. מביאים בהמה בחיים שהיא פסולה למזבח, אם עלתה לא תרד. לכן כתב רחמנה עולה, דווקא מי שראוי לעלות על המזבח אחרי שחיטה, אבל לא כשהיא עדיין בחיים. זה מה שלומדים מהמילה עולה. שואלת הגמרא, למאן דמייטלה מעולה כתיב כבשים. לפי הדעה שתוברת שלומדים מעולה, הרי כתוב כבשים, אז אם כן, מה הם ילמדו מהמילה הזאת? אומרת הגמרא, אבא, היא כתיב עולה ולא כתיב כבשים, אבא אמינה אפילו מנחה. כל דבר שעולה על המזבח, אם עלה, אפילו אם הוא פסול, לא ירד גם מנחות. לכן כתוב כבשים, כתב רחמנא כבשים שהם בעלי חיים. מה היקה בינה נתנאי לה, נתנאי דמתניתין? טוב, אחרי שהסברנו את ההבדל בין רבי יוסי הגלילי לבין, מי היה פה הראשון? זה היה רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. ביניהם הסברנו שהמחלוקת היא לגבי עולת העוף. עכשיו, יש לנו גם את הדעות של המשנה. מה ההבדלים בין הדעות של המשנה לבין הדעות שלנו כאן בברייתא? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, קמצים שקדשו בכלי איכא ביניי הוא. קמצים של מנחות שכן הכניסו אותם בתוך כלי שרת, זה ההבדל בין התנאים של המשנה שלנו לתנאים של הברייתא. לפי התנאים של המשנה שלנו, רק קומץ שלא יתקדש בכלי שרת, אם עלה לא ירד. אבל אם הוא כן יתקדש בכלי שרת, אם עלה ירד. אבל לפי הדעות של הברייתא, שהם לומדים שזה צריך להיות דווקא בעלי חיים, כולם מודים, אפילו לפי הדעה שלומדים מעולה, זה שכתוב גם כבשים מרבה שזה צריך להיות בעלי חיים. אז מנחות אם עלו, אם הם פסולים, ירדו. אפילו שהקומץ יתקדש בכלי שרת. אז זה בעצם ההבדל בין התנאים של המשנה לבין התנאים של הברייתא. לתנאי דידן, לפי התנאים של המשנה שלנו, קמצים לא ירדו, אפילו שהם פסולים, אם הם יתקדשו בכלי שרת, ולתנאי דמתניתא ירדו, מכיוון שהם לא בעלי חיים, לפי התנאים של הברייתא, כן, אם עלו, אם הם פסולים ירדו. עכשיו, למעשה מביאים קיצור של כל הדעות, איזה מקרים, לפי איזה דעות, אם עלו, ירדו, ואיזה מקרים, אם עלו, לא ירדו. מנחה הבאה בפני עצמה, לדברי כולן, לא תרד. מנחה שבאה בתור עיקר, לפי כל הדעות לא תרד, חוץ לדברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, שהם סוברים שרק בעלי חיים. אם עלו, לא ירדו, אז מנחה אפילו הבאה בפני עצמה, ואפילו אם התקדשה בכלי שרת, לפי דעתם תרד. הלאה, מנחה, הכוונה פה למנחת נסכים, יין. הבאה עם הזבח, שיתפל הזבח, אז ככה, אם היא נפסלה והיא עלתה על גבי המזבח, לדברי רבן גמליאל ורבי יהושע, אם עלתה לא תרד, אבל לפי דברי כולן חוץ ממנו, לפי רבי שמעון, רבן גמליאל, לפי רבי שמעון ורבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, אם עלתה תרד, דברי כולם תרד. הלאה, נסכים הבאים בפני עצמם, שאדם מביא יין, קורבן יין בפני עצמו, אז אם זה נפסל ועלה על המזבח, לדברי כולן ירדו חוץ מרבן גמליאל ורבי שמעון. לדברי רבן גמליאל ורבי שמעון, אם עלו, לא ירדו. הלאה, נסכים הבאים עם הזבח. מה קורה כשהנסכים הם תפלים לזבח? אז לפי דברי כולן ירדו, אם עלו ירדו, אבל לפי דברי רבן גמליאל לחודי, אם עלו, לא ירדו. טוב, שאומרת הגמרא, כל הסיכומים האלה זה מעולה כשמסכמים אותם בתור סיכום, אבל הגמרא לא מביאה סתם סיכומים. הגמרא מגיעה מתוך נקודת הנחה שאנחנו כבר לבד נעשה את הסיכומים. אבל פה ברגע שהגמרא מביאה את זה, זה בא להגיד איזה חידוש. שואלת הגמרא פשיטה, מה באמת החידוש פה? מתרצת הגמרא, מנחה, דהיינו נסכים. הבא בפני עצמה הצטריכה ללמד אותנו שיש כזה מושג שהאדם מתנדב להביא יין. מה הקשר להביא קורבן? הבאנו קורבן בהמה שמענו, קורבן עוף גם שמענו, מנחות גם שמענו, אבל להביא בקבוק יין בתור, להקריב אותו בתור נסך לבד, שאפשר להקריב דבר כזה, זה חידוש עצום. כן, אפשר. אתה יכול להביא בקבוק יין לבית המקדש בתור קורבן. זה החידוש הגדול. בתור קורבן, בתור נסכים כמובן, כן. זה החידוש שלמדנו פה בסיכום הזה. וכדרב אדמה רבה, מתנדב אדם מנחת נסכים, הכוונה לנסכים, בכל יום, אפשר להבין, מנחת נסכים של יין לבית המקדש, אין בזה שום בעיה. שואלת הגמרא, רגע, אז החידוש, כל החידוש פה בסיכום, זה רק שאפשר להביא יין בתור מנחה? אז תגיד את זה, כמו שרבה אמר את זה, תגיד שאפשר להביא כל יום מנחה של יין, ונשמינן כדי רבה, תגיד את זה, כמו רבה באמת. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק, החידוש של הסיכום הזה זה חידוש אחר. נסכים הבאים עם הזבח הצטריך עלי, שכשמביאים עיקר הקורבן זה בהמה, ודרך אגב מביאים נסכים. החידוש כאן, שנסכים שבאים עם הקורבן תמיד הם תפל. כי הרי יש הלכה שאפשר להביא קורבן עם נסכים, את הקורבן מקריבים היום ואת הנסכים אפשר לנסך מחר אפילו. ובן אדם בא לבית המקדש, הוא רואה את הכהן מנסח יין. רגע, על מה זה הנסכים האלה? הוא בטוח שזה סתם נסכים שלא קשורים לשום קורבן. כי הרי את הקורבן כבר הקריבו אתמול. בכל זאת החידוש הוא שזה לא נקרא נסכים שבאים בפני עצמם, אלא זה נקרא נסכים שבאים ביחד עם הקורבן. אומרת הגמרא, זה החידוש. נסכים הבאים עם הזבח הצטריך לדקה מקריב לו למחר וליום אחרה, שהוא יכול להקריב את זה למחר וליום אחר, את הנסכים שבאים ביחד עם הקורבן, ובכל זאת הם נחשבים תפל לקורבן, ואם עלו לא ירדו ברגע שהם פסולים. לא כמו כשהם באים בתור בנפרד, שאז אפילו אם עלו והם נפסלו, לא ירדו. סל קדת החמינה, הועיל ואמר מר, מנחתם ונזקיהם, שזה למעשה מיותר המילים האלה, כי זה כבר כתוב קודם. באנו לרבות מזה שזה מגיע אפילו בלילה. לא כמו הקורבנות שאי אפשר להקריב בלילה, אלא את המנחות ואת הנסחים אפשר גם להקריב בלילה. מה עוד לומדים מזה? מנחתם ונסקיהם, שזה גם כן מיותר, זה בא ללמד אותנו שאפשר אפילו לנסח ולהקריב את המנחות למחר. אז הייתי חושב שמכיוון שמקריבים נסחים בנפרד, כי הרי את הקורבן הקריבו אתמול ואת הנסחים מקריבים היום, אבא אמינה כנסחים הבאים בפני עצמם דמו. הייתי חושב שזה נחשב כמו נסחים שבאים בפני עצמם, ואם עלו, הייתי חושב שלא ירדו. לכן, הייתי חושב מודה רבי שמעון דלא ירדו. לכן, כמה שמלן, שאם עלו, כן ירדו, כי הם נקראים נסחים שבאים ביחד עם הזבח. עד כאן השיעור על דף פי ג'.